כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
הכתיבה נסתיימה. אחרי חודשים ארוכים, לעתים אפילו שנים, המילים מתחברות לספר, העריכה, ההגהה, עיצוב הקריכה, הכל הושלם. עוד מעט יצא כתב היד כספר אל החנויות, אל הקוראים, יצא לאור, כך מכנים זאת, ולא בכדי. המעבר מתהליך היצירה האינטימי אל החשיפה לציבור הוא קשה, תחרותי, כמעט בלתי אפשרי לעתים. כל כך הרבה ספרים וסופרים, חלקם אינם מוכרים כלל. אז איך מגיעים לתודעה? איך מצליחים לגרום לנו לבחור ספר אחד מתוך השפע העצום, איך לא ללכת לאיבוד בים הכותרים? השלב האחרון בתהליך פרסום ספר, פרוזה, שירה, עיון, נתון בידיהם של אנשי יחסי הציבור. בלעדיהם אי אפשר, והצלחה או כישלון של הספר במחירות תלוי הרבה מאוד בהם. אבל מי הם האנשים האלה שסופרים ומשוררים מפקידים בידיהם את היקר להם מכל? לפחות אומנותית ואף יותר מכך. מה הם באמת עושים? עם מה עליהם להתמודד כשהם בתווך בין הכותבים, היוצרים, לבין הציבור באמצעות כלי התקשורת? שעל דלתותיהם יש להידפק. צד אחד זקוק להם אנושות, תולה בהם ציפיות ענקיות, צד אחר רואה בהם לא אחת נודניקים, ובמקרה הטוב מקור לסיפור עיתונאי סנסציוני. לרגל שבוע הספר וחודש הקריאה, נייחד היום ובשבוע הבא את התוכנית לסיפורם של אנשי יחסי הציבור, זה שאינו ידוע. זה שאולי פעם יכתבו. מאחורי הקלעים על יחסי ציבור לספרים, לצידי סיגל זלייט, מהוצאת הקיבוץ המאוחד, מיכל פייקין ברנס, בעלת המשרד פייקין תקשורת ויחסי ציבור, ועידו פרץ, מהוצאת כנרת זמורה ביטן, אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום לכם, חברים.
שלום,
שלום. שלום,
שלום.
אז קודם כל שלפתי אתכם באמצע הטירוף השנתי, שנדמה לי שמכל מי שמתעסק בתחום הספרים, אתם הכי עסוקים בתקופה הזאת, נכון?
נכון מאוד.
חייב להגיד דווקא שאני כרגע ממש בדקות האחרונות של השקט שלפני, כאילו, רוב האייטמים כבר די סגורים, עכשיו מה שנשאר לי זה כמה שלטים להכין וכמה זה, ו... מחר זה מתחיל.
מחר הטירוף מתחיל. אז
אנחנו
נעשה הפוגה קצרה. הטלפונים שלכם סגורים. בסוף השיחה הזאת, לכל אחד מכם בטח ימתינו 80 הודעות ושיחות שלא נענו. אתם אוהבים את התקופה הזאת, או שזו מטלה מתישה, ואתם כבר חולמים להיות ביולי?
מה שאני הכי אוהבת בתקופה הזאת בעצם, ולכן היא מסעירה, זה בעצם המפגש היומיומי עם הסופרים, עם האנשים שאנחנו בקשר איתם לאורך כל השנה. וגם אני מאוד אוהבת את המפגש עם הקונים. כי זאת הפעם הראשונה שבהם אני יכולה להמליץ לא רק לעיתונאי לקרוא את הספר ולהמליץ לציבור הרחב, אלא ממש לראות את העיניים של אותו קונה ולהגיד לו, הספר הזה ידבר עליך.
מצד אחד זה באמת תקופה הכי מתישה בשנה, חוץ מלפני חגים. זה באמת תקופה מסעירה, כי גם יוצאים הרבה ספרים, אבל גם יש מקום בתקשורת, בכל העיתונים שמחפשים. אז זה ככה שזה טוב, ומצד שני זה באמת מתיש, מה זה שעות על גבי שעות והכרטיסיות האלה לארגן אותם, והכריזות, ומה אמרת בכריזה ואיך אמרת, ולמה השם שלי לא ושם שלי ככה. בקיצור, הרבה עבודה, אבל כיף אדיר, באמת, אני מאוד אוהבת. משה קצת פחות דרך אגב, בא לי.
בא לי.
צריך להיות עם הילדים.
תמיד יש תקופה מלחיצה, זאת אומרת זה או לפני החגים או לפני פסח, או ספרי ילדים לפני חנוכה, או לפני שבוע ספר, עכשיו שבוע ספר וראש השנה זה כלום, זאת אומרת, אז תמיד אני באיזושהי תקופה של משהו. מה שמייחד את שבוע הספר, זה המפגש עם הקוראים דווקא. אני חושב שהדבר שאני הכי אוהב, אני עומד בדרך כלל בספרי ילדים ובדוכני ספרי הנוער, ולפעמים מגיע ילד בן 5, הוא אומר לאמא שלו את זה, ויש את המבט בעיניים של הילד, הוא לא יוותר, הוא רוצה את זה, והוא בוחר את הספר, וברוב המקרים ההורים לילדים וגם לבני הנוער נותנים, זה מדובר בספרים, ומה שאתה רוצה, תיקח. וזה כיף גדול לראות את האנשים האלה, את הילדים ובני הנוער בוחרים ויודעים ואוהבים, זה נורא כיף.
אז לכאורה אנחנו מדברים על שוק מצומצם, גודש של ספרים שרואים אור וסיכוי לא גבוה למי שאינו מוכר ומוכר, כלומר אתם בעצם מתחרים זה בזה, אבל באופן מפתיע, אתם חברים טובים, כולכם, קבוצת היחצנים של הוצאות הספרים, זאת חבורה גדולה, ויש ביניכם קשרים מקצועיים, ומעבר לזה, אז איך זה?
קודם כל, נתחיל בזה שכולנו אוהבים את אותו דבר, וכולנו מגיעים מאותו מקום. מתחרים זה נכון, אבל גם אנחנו גם מפרגנים, וגם יודעים שאם יש למישהי או לי איזשהו קשר והוא עובד, אז שווה לי לפרגן, ואני לא סתם לא חושב, אני בטוח שזה יחזור. ואני חושב שבזה שאנחנו נותנים אחד לשני הקשרים, ולפעמים קורים מקרים של סוגרים אייטמים יחד, כי יודעים שמישהו עושה תוכנית, או עושה תוכנית גם וגם, ויצחה כמה ספרים באותו נושא. כולנו מרוויחים מזה, עכשיו, מכל הבחינות.
אז אתם מה? אתם מתייעצים ביניכם? אתם משתפים דילמות? אתם נותנים טיפים?
האנשים שעובדים בתחום יחסי הציבור לספרים, המון מהם הם גם אנשי ספר, קודם כל, לפני שהם מקדמים משהו באופן שיווקי. הם מתחברים באמת לסופר ולספר, ולכן זה בוער בהם. הבמות שיש לקידום ספרים הולכות ומתמעטות. לכן עצם החיבור בינינו יכול ליצור כתבות יש מאין, שלבד לא היינו יכולים לעשות אותן.
ומעבר לזה, אני רוצה להגיד שבאמת רוב היחצנים שאני מכירה של הספרות, בהוצאות, ספרים והפרטים, הם פשוט מקסימים ומקסימות. אין בכלל מה זה, אין תחרות בקטע של רוע לב, אלא בקטע של אקשן כזה.
כן, אבל אתם באמת, אני מתרשמת שאתם ממש איזה מין
קליקה.
חבורה, כן, קליקה, קליקה כזו, אז קצת, אנחנו פה מאחורי הקלעים, אז כן. בואו תספרו מה, מה על בסיס מה זה חוץ מאוהבי ספר ודברים משותפים, מה, רכילות ביניכם, בדיחות פנימיות?
המון.
זה ברור.
אי אפשר בלי זה.
נו, קדימה.
לא.
אי אפשר ממש בלי זה. אם קורית איזושהי סנסציה בשדה הספרותי, אנחנו ישר, ראיתם את זה, קראתם את זה? זה מין סוג של עוד חבורה, שאם אנשים אחרים לא תוכל לשתף ולהגיד באמת מה אני חושבת. על אותם סיטואציות, לא עם המולים שאני עובדת איתם, לא עם הבחורות שאני עובדת איתם ביחד במשרד. זה מין כזה.
היום כל אחד כותב משהו רוצה בפייסבוק. אז יכול להיות שכתבת כתבה משהו שקשור או לא קשור לספרים, או לתרבות, או אפילו קשור להורים שלה, אבל היא כתבת תרבות. אני לא יכול להגיב בהרבה מאוד מקרים, אלא אם כן אני עושה לייק ומאוד נהנה מזה. אבל יש לי את הקבוצת יחצנים, יחצניות, אגב, בואו זה. ושם אני יכול לדבר, שם אנחנו באמת, כאילו...
אז על מה? על מה? נו, תגלו קצת.
על יש כתבת שמבטיחה ומבטיחה, ואנחנו יודעים. או כתב שזה לא יקרה, אז אנחנו...
אז אתם מוצאים כיתור עליה ביחד.
לגמרי, מוצאים כיתור עליה, ויש גם עוד אגב איזה עניין, הסופרים שעוברים. עכשיו, אז הם מן הסתם חפים שהם מגיעים ללוח חלק, אז חדשות, אנחנו מכירים. ואני לא מעט פעמים.
אז מעבירים אינפורמציה.
מעבירים אינפורמציה, קודם כל, בשביל לעבוד, אני צריך לדעת מה היה, מי היה,
אתה עושה תחקיר.
מי הבן אדם, והרבה יותר פשוט, שאני מרים טלפון למיכל או לסיגל, ומדברים.
כן.
ומדברים.
ואני אומרת לו, עידו, בהצלחה.
זאת אומרת, גם כל מיני דברים שיש לכם מול הסופרים, לא רק אנשי התקשורת, אתם חולקים. זאת אומרת, זה המקום שאפשר להוציא את הקיתור על סופר שעולה על העצבים, נכון?
גם, כי הרבה מאוד מקומות אני חושב שגם הבעלים שלנו לא תמיד מבינים על מה אנחנו מדברים. ורק אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. ועם מעט מאוד מילים, כאילו זה נורא כיף העניין הזה. ואני חושב שגם זה עוד משהו שעליו קיים את החברות הזאת.
נכון, מספיק שאנחנו בקבוצה שלנו, אנחנו מעלים תמונה של משהו בפייסבוק, שמישהי כתבה, ואז כולם, כן, וואי, וואי, וואי.
יש את ההסכמות האלה.
כן.
מה, אתם גם נפגשים ככה סתם לקפה ולקשקש?
פעם.
פעם ב.
פעם, כשהיה לנו פחות ילדים מסביב, והיה פחות...
שהיו חיים.
כן.
אז נדמה לי שהיום די ברור שבלי יחסי ציבור קשה להגיע לתודעה, למרות המהפכה באמצעי התקשורת, הרשתות החברתיות, שעוד נדבר על זה בהמשך, ובכל זאת אמרת לי, מיכל, ליחסי הציבור יש יחסי ציבור מאוד לא טובים. מה זאת אומרת?
ליחסי ציבור באופן כללי, כמו ש... נראה לי כולם יודעים, יש מין תדמית כזאת של אנשים ש... סוג של מאחרים, סוג של אנשים שבאים למכור סחורה, שמערבבים. ליחסי ציבור באופן כללי, לתחום הזה, יש נראות פחות חיובית בתקשורת. המון פעמים כתבים ועורכים מעדיפים לעשות עבודה לבד ולא עזרה של יחץ. כשלמעשה, ללא יחסי ציבור, מאוד קשה להם לעבוד, בייחוד בתחומים של תרבות, על ספרים, על קולנוע, על תיאטרון, הם לא היו יודעים לבוא ולכתוב ולסקר בלעדינו. מה שבתחום הזה גם לא יודעים מבחינת יחסי הציבור הזה, שהסופרים רואים אותנו באור מאוד 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 חיובי. כלומר, הם צריכים אותנו. ככה אני מרגישה לפחות. כשמגיעים למעמד הזה של סט הספר, ממש יש תחושה שהם שמים את התינוק שלהם בידיים שלנו, ואם הוא יעלה ויצליח, זה תלוי בנו.
אז מי שלא אוהב אתכם זה התקשור?
אני לא יודעת אם לא אוהב, כי את יודעת, זה המון אוהבים אותנו, את שלושתנו ובכלל אנשים בתחום יחסי הציבור.
לא, התחושה היא כאילו אנחנו במרכאות נודניקים. כלומר, מנג'סים כאלה, ומתקשרים עוד פעם, נו, מה איתו, ומה עם האייטם, ומה, למה זה לא נכנס, זה כאילו מין תחושה של נודניקיות כזאת. אבל בעצם הם צריכים אותנו, גם זה יד רוחצת יד, העיתונאים, אם אנחנו לא נביא להם את האייטמים, ולא נביא להם את הרעיונות, אז לא יהיה להם מה לכתוב.
הלך אמרו סיגל אפילו מי עד שתביא דעת, בסך הכל יחצנית, נכון?
נכון, נכון, היה לי מקרה כזה, נכון. היה איזה משהו מאוד קשה בהוצאה שזה קורה פעם, לא קרה לי מעולם בעצם, דבר כזה שעמדתי ממש באמצע בין ההוצאה לבין המשורר, ובאמת ניסיתי ככה לפשר והכל, ובסוף הורגים את השליח, כל הריקושטים הופנו כלפיי בקטע של עד בסך הכל יחצנית, בפייסבוק קיבלתי דעה שככה הגנתי על ההוצאה שלי, ואמרתי אז ברגע של הצבים, אז לא צריך, אל תוציאו בהוצאה הזאת פשוט. ואמרו לי, מי את בכלל שככה זה, תקחי את הדברים שלך בחזרה, כל מיני, זה היה נורא ויום, והרגשתי שזה ממש עושה לי, הרסתי כאילו את כל השבת, ואז סגרתי את הנייד, אמרתי, זהו, אני יותר לא נמצאת במקום הזה בשבוע הקרוב, אבל בסדר, עבר.
אני עבדתי מאוד מאוד קשה, שיאמינו לי, כי התחושה שלי הייתה, אני לא באתי מיחסי ציבור, אני באתי מתיאטרון, באתי ממקום אחר לגמרי, ועבדתי בהתחלה מול קהל, לא מול תקשורת, והייתה לי תחושה שלא מאמינים לי. אתה באת למכור לי משהו, אתה לא מאמין בזה. ועבדתי מאוד מאוד קשה באמון בכמה מקומות, גם באמון של אם אני מדבר עם עורכת, עורך מסוים, אני מדבר כרגע רק איתו, ואני לא מוכר לו אתריות מחוממות, ואם כן, אז אני אומר ש... זאת אומרת, על האמון שלי מול התקשורת לקח לי הרבה מאוד זמן לעבוד, וגם שידעו שאם אני אומר משהו זה נכון, ואני מאמין בו באמת, ספר שאני אוהב, אני אוהב, והוא טוב בעיניי, הוא באמת טוב בעיניי. ובגלל זה אגב על הדרך, לפעמים יש משהו שאני פחות אוהב, אני אומר גם את זה, או אני אומר, אתה תאהב את זה, ותהו, אתה לא תאהב. ואני חושב שהבעיה, זאת אומרת, היחסי הציבור הלא טובים של יחסי הציבור, באים מאיזשהו חוסר אמון, כאילו אנחנו מוכרים כל דבר.
אני יכולה להגיד, כמי שהייתה בשני צידי המתרס מול יחסי ציבור, גם משך שנים רבות כמראיינת ועורכת תוכניות ספרות, וגם כמי שהוציאה ספר ונזקקה ליחסי ציבור, אז זה אחר כך נדבר. אז כעיתונאית, זו לא אחת הצפה של מידע, שלא לדבר על מאות ספרים, והמאזינים שמקנים, אז לא. אתם לא באמת רוצים חנות ספרים בפינת האוכל, שחלקם הגדול אגב לא ספרים משהו. מצד שני, הכותב, אתה לא תמיד שבע רצון ממה שהיחצן עושה למענך, כי גם כאן אתה לא בן יחיד, יש עוד סופרים, שאולי הם אטרקטיביים יותר, אז בכל מקרה אתם אשמים.
אני רוצה לחלק את גם את הדברים הטובים וגם את הדברים הפחות טובים עם חברינו שלא יושבים פה ממחלקות השיווק של ההוצאות, שגם להם יש תפקיד לכאן ולכאן, וגם הם תלויים בעוד כל מיני, וכן, אנחנו הרבה מאוד פעמים בתווך. ויש סופרים לא מרוצים, ויש אורחים לא מרוצים במערכת, ויש בוסים לא מרוצים מעלינו, אבל תמיד אני אמצא, אני אשתדל, קודם כל אני אשתדל, שיש זה נכון לכולנו, שאם סופר יהיה לא מרוצה, אז זה יהיה אחרי הרבה מאוד עבודה, וזה יהיה, הכל יהיה גם מאוד מטווח, הוא ידע מה קורה מאחורי הקלעים, זאת אומרת, מבחינת הסופר הוא איתי, שרה הייתה תמיד אומרת, שרה ברהום, הייתה תמיד אומרת, כתף אל כתף בשוחות, ובהרבה מאוד מקרים, אני לוקח את הסופר איתי, ואני ממש מדווח באופן גלוי יותר וגלוי פחות, מה קורה. ושהוא או היא ידעו שעבודה נעשית, כי גם כלפי הציבור וגם לפעמים כלפי הסופר, וגם לפעמים בתוך המערכת, העבודה שלנו לא נראית, אבל היא נעשית. ולא אחת אני מוצא את עצמי, לא רוצה לומר מצטדק, אבל מוכיח ומראה שהעבודה נעשתה, ומראה זה לכולם. לפעמים אגב גם לעצמי.
ידודי, אני רוצה לחזק מאוד את מה
שאתה... ידודי!
אוי,
קורה.
נכון, קורה.
קורה.
אני רוצה לחזק מאוד את מה שאתה אומר, ויותר מכך, כשאני עובדת עכשיו על ספרים וסופרים שאני מקדמת, אני עושה את זה גם מתוך בחירה. אני כבר לא עובדת בהוצאה, עבדתי עד לפני כמה שנים בהוצאת ידיעות ספרים, ושם באמת עבדנו על הרבה מאוד מאוד ספרים שיצאו, ואכן יש סופרים שהיו מרוצים יותר ומרוצים פחות, ומה שחשוב מאוד להגיד לסופרים, ובכלל כשאני פותחת מערכת יחסים עם סופר חדש שמגיע למשרד, גם בהסכם העבודה בינינו, כתוב שהתשלום נעשה עבור הניסיונות מול התקשורת. אני לא יכולה להתחייב על דבר ועל חצי דבר. כל סופר שלוקח יחסי ציבור שידע שאין פה הבטחה. אנחנו עובדים מול תקשורת, מול עורכים, מול כתבים. אנחנו מאוד רוצים לקדם את הספר, שיהיו ביקורות והמלצות ורעיונות כמה שיותר. ובאמת, מה שמאוד חשוב, זה באמת לדווח ולתת לסופר את התחושה שאנחנו יד ביד איתו.
כן, נכון. כשסופר יושב מולי, אני דבר שאני מכינה את עצמי לפני, שאני קוראת את הספר, אני מאמינה שגם הקולגות שלי קוראים, אני יודעת מי הדמויות, מה קרה בסוף, אני לא צריכה להגיד לו, בוא תספר לי את הסוף שאני יודע מה קרה, ואז באמת אנחנו מתחילים שיחה על הספר, ואם זה ספר שבאמת טוב, אז אני ישר מאוד מזדה, ואני אומרת, איך קרה שכתבת, ומשהו בחיים שלך, ואני מנסה לראות אולי יש איזה משהו שאני יכולה לקדם, ישר הראש שלי כבר עובד, יחסי ציבור, לראות מה אני יכולה לעשות, אם יש איזה... ואני בעד גם להגיד את האמת, כלומר שאם הסופר יושב ואומר לי, יש לי קשר עם זאת ועם ההוא ותנסי ופה, יש לי מלא רעיונות ואני התראיינתי המון, אני אומרת, אוקיי, מתי התראיינת פעם אחרונה? שנה שעברה, יופי. הלכו היחסי ציבור, מה אתה כך מבסוט? שנה שעברה היה לך רעיון, זה אומר שלא יהיה לך רעיון גם השנה.
באמת?
ברור.
שנה זה...
זהו, אתה שרוף.
אתה שרוף.
כן.
שנה?
שבאים אליי בגאווה, אומרים לי, היה לי, כן, שנה שעברה, הוצאתי ספר והיה לי רעיון גדול בארץ. אני אומרת, יופי שהיה לך רעיון, אני לא יהיה לך יותר רעיון, לא ידיעות ולא הארץ, זהו.
כן, זה הכללים של התקשורת, לא לתת לאותו אחד יותר מדי. אז התפקיד הזה באמת מורכב הרבה יותר ממה שנדמה, ובאמת דורש יכולות וגמישות יוצאת דופן, וכאן היום בתוכנית מאחורי הקלעים עם יחצני ספרים, אנחנו נתוודע אל מה באמת מתרחש שם באולפן כאן תרבות, היחצנים עידו פרץ, סיגל זלייט, מיכל פייקין ברנס, אני רותי קרן, ונוסיף שעכשיו אפשר להזין לנו בכל מקום, גם ביישומון כאן אודי, הורידו ותוכלו להזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי, כל תוכניות כאן תרבות, ההסקטים או הפודקאסטים, גם את התוכנית הזאת אפשר למצוא שם, מוזיקה חדשות ועוד, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות, זה היה רגע היחצנות שלנו. אבל אתם מגיעים למפגש עם היצירה הספרותית ועם מי שכתב אותה בשלב מאוד קריטי. נכון? זו תקופה לא פשוטה של הכנה, של חשיפה, של שקט. תהיה תגובה, לא תהיה תגובה?
כן, קודם כל כן. אני לא מקנה בסופרים שאני פוגש אותם. בדרך כלל זה ממש שנייה לפני שהם פגשו את האורך לאחת הישיבות האחרונות, ודקה אחרי שהם יצאו מאימרי המעצב, והם לא לגמרי מרוצים מהעטיפה, ואולי הם עוד ישנו אותה, ולמה בעצם עוד חודש יש יותר מדי ספרים, אולי נוציא את זה יותר מאוחר, וזה רק כשהם מתעסקים בספר, אם לפני שהם נכנסים למשפחה ולחברה שאולי עזבה, ובגרויות של הילדים. ולתוך כל הסיר לחץ המאוד מאוד רותח הזה, אנחנו נכנסים. וזה וואחד דבר לנסות להרגיע. או לנסות להכיל, בלי להרגיע.
כן, כשסופר יושב, ובא עם הדבר הכי יקר לו, שהוא עבד על זה שנה, שנתיים, שלוש, והוא נורא רוצה שהספר שכולם יקראו אותו, והוא חושב שהוא כתב את יצירת המופת הבאה, ולפעמים זה נכון, לפעמים זה לא נכון. מה זה לא נכון? זה לפעמים זה דעה אישית שלו, ולא כולם ככה חושבים. ואז באמת אתה צריך, אני כשאני מגיעה, אני כל פעם מנסה, אפילו אחרי 25 שנה שאני ביחסי ציבור, אני כל פעם אומרת, תהיי אמפתית, שאת לפעמים כמו רופא, שאת מגיעה והוא מסתכל במבט עייף, אבל בשבילך זה המחלה, ואת עכשיו פה, והרופא מסתכל עליך ובא לו רק להעיף אותך מהמשרד. ואז אני אומרת, לא, תהיי אמפתית, כל אחד זה התינוק שלו, זה הילד שלו, ככה אני עובדת, אני משתדלת לפחות, להשאיר את כל הבעיות בבית, או לא בעיות, חס וחלילה, לפעמים היו בעיות, עכשיו הכל טוב, תפו, אבל להשאיר הכל בצד.
גם ליחצן יש בעיות.
כן, זהו.
גם לא יש חיים.
נכון, נכון, נכון. ולפעמים קורה שהבעיות היו משיקות, ואז אנחנו, מה, גם אצלך, מה, גם אצלי, וזהו, ובכלל לא, אני כבר מדברים על החיים האישיים, וזה מאוד מאוד כיף שיש ככה חיבור, לא קורה תמיד, אבל אני משתדלת שזה יקרה, שאני אספר על עצמי והוא יספר על עצמו, ונפתח שיחה, וזה כיף, מרגש.
מה שמאוד חשוב לסופר ברגע כזה, ברגע שלפני שהספר יוצא לעוד עיניים, זה לעשות לו איפוס, לתת לו את כל המידע לגבי מה שהולך להיות עם הספר שלו עכשיו. בדרך כלל בפגישות שלי ממש לפני שיוצא הספר, אני מסבירה לו מי הכתבים, אני פורסת לו את הבמות השונות. אני אומרת לו, מה בערך תוכנית העבודה, איפה אני רוצה שהוא יתראיין. אנחנו נוגעים בנקודות ספציפיות בחייו ובספר, שנראות לנו כנקודות שהוא יאחז בהם, ויעשה לספר טוב בעצם דרך זה, וזה מרגיע אותו, כי הוא מבין שיש לו גם בעצם אחריות עכשיו. הוא ממשיך לעבוד, התחושה של הסופר שהוא צריך להמשיך לעבוד, ולא, זה לא רק אצלי, אלא אנחנו ביחד פה, משהו שבדרך כלל מאוד מאוד מרגיע את הסופר. זה לא רק פגישה אחת וגמרנו, אלא זה כל הזמן מיילים וכל הזמן פידבקים. זה משהו שסופר מאוד צריך. אם עולה פוסט בפייסבוק אפילו, אני מיד שולחת כדי להרגיע. זה סוג של כמו תרופות הרגעה כזה שסופר צריך. זה מה שמרגישה את ההזדקקות הזאת ואת ההודעה אחר כך. כלומר,
כן, זהו. אמרת לי סיגל, יחצנית היא לתקופה הזאת כמו פסיכולוגית.
נכון.
אז מה זה אומר? זה שיחות נפש? גם כי אתם חוליה שמקשרת אותם עם העולם החיצון, ואז את הקושי העצום הזה של סיום כתיבה, הם חולקים איתכם, אבל יש לזה גם סיבות מקצועיות נטו. לקבל חשיפה בעיתונות על ספר, בגלל הספר, זה היום די כמעט בלתי אפשרי. חייבים איזה סיפור עסיסי דרמטי על הסופר, התעללות בילדות, נישואים כושלים, אונס, איזו נטייה חריגה, ואז אתם בעצם יושבים עם הסופר וצריכים לדובב אותו, כדי למצוא איזה בדל של דרמה שאפשר יהיה למכור לתקשורת. איך אתם מרגישים עם זה? זה לא דוחה אתכם לפעמים לעשות את השימוש בפרטי הכמוס הזה?
בוא נגיד שאם זה לא דוחה את הסופר, אז אותי זה לא, גם לא דוחה אותי, כי אם הסופר מוכן לדבר על החיים האישיים...
כן, אבל השאלה כמה יש לו... שוב, אני חוזרת, אתה דיברת איתי על זה, עידו, על המצב שבו נמצא הסופר בתקופה הזאת, שהוא בעצם משיל איזה קליפה, הוא יושב בבית, הוא כתב את הספר, ועכשיו הוא צריך להיחשף, וזה מאוד עדין, מאוד שביר.
התקופה המאוד לחוצה הזאת, השלושה חודשים האלה של חודש לפני שהספר רואה אור, החודש דממה שאני קורא לו, בין צאת הספר, הספר יצא, הוא בחנויות. אבל חודש שלם יש שקט מטורף. כי בשאיפה המבקרים קוראים, מבקרים אחרים רואים את כל הערימה ושמים אותנו בסוף הערימה, ואם יש איזושהי
יש
כתבה,
הרמות,
יש
הרמות מטורפות. אני אומרת לך בתור מי שקיבלה ספרים, זה הרמות.
יצא לי להחליף, לא להחליף, אבל לעשות שליחויות. להביא את הספרים למבקרים הביתה. המראות מחוץ לדלתות, אני לא יודע אם הייתם, אם ראיתם את הדבר הזה, מחוץ לדלתות של מבקרים, יש ספריות שלמות. אני מזהה אותי ואותכן שם. ספרים טובים יותר וטובים פחות, ספרים שאני מאוד מאוד אוהב והם בחוץ. ולפעמים אגב בשביל להגיד לאותו אדם שהייתי עושה בבית, אז אני מצלם את הערימה ושולח לו אותה בוואטסאפ. כאילו, I know they're there. אבל בתקופה הזאת, זה ה-24/7. זה התקופה שאתה קצת מרגיש רופא בחדר מיון. אתה כל הזמן בקשר, והסופר או הסופרת יודעים שאתה בקשר, ומנצלים את זה, וזה בסדר גמור, זה התפקיד שלהם בשלב הזה, שואלים מה קורה, זה מיילים, זה אס-אמסים, זה פניות...
אבל השקט הזה שאתה מדבר עליו, מה
אני עושה איתו?
כן.
אני פשוט מדברר אותו. מדברר אותו לסופר. ובשלב הזה אני מציק לכם.
ולמה יש שקט?
כי אני
כי
מאוד...
מחכים?
כי כן, מחכים, אנשים קוראים.
לתגובה.
לוקח זמן לקרוא.
והתקופה דממה הזאת היא קשה.
היא קשה, וזו התקופה שאני מנצל, וזו התקופה שאני מנג'ס לכם, לכם לתקשורת.
כן.
נכון.
אני רוצה להגיד שאם למישהו יש סיפור חזק, הוא לא צריך אותנו בצורה כזאת קריטית. כלומר, הוא צריך אותנו, כי יש לנו את הקשרים עם האורך לשבעה ימים, ועם אולפן שישי, ולסגור את העניין. אבל סופרים צריכים אותנו לא בשביל הדברים האלה, אלא בשביל הדברים הצירתיים יותר. כלומר, יש לנו פה סופר, שאולי יש לו סיפור, אבל גם אולי אין לו סיפור, וזה האתגר. כי את אומרת, הנה בא סופר, ואת מדברת איתו, ואת מדובבת אותו, להוציא את הדברים. אני מבינה את זה, אני עושה את זה, obviously, כלומר, אני רוצה לשמוע מה הסיפור שיש לו לתת.
אבל השאלה אם אתם יודעים שזה, ככל שהסיפור יהיה יותר באמת מרעיש ודרמטי וחריג, אז יש יותר סיכוי שהוא באמת ייכנס, יקבל חשיפה.
אולפן שישי, ראיון בשבעה ימים.
כן, ואני שואלת אתכם, איך אתם מרגישים הדבר הזה? כי יש כאן בכל זאת איזשהו גבול עדין בין משהו שהוא גם לא קשור ממש, זאת אומרת, מצד אחד קורה משהו שיכול להיות קשור ישירות או בעקיפין עם הספר או עם הפרסום שלו, שהוא עדין והוא נפיץ, ואז אתם באמת לא רק אוזן קשבת, אלא באמת ממש מחזיקים את היד. אבל לפעמים זה ממש לסחוב איזה משהו שאתם יודעים שיקבל חשיפה, אבל האם
אני,
זה לא מוגזם?
אצלי זה תלוי מאוד גם במשורר או בסופר וגם בסיפור. לדוגמה, לפני כמה זמן, ממש ישב מולי משורר, שהשירים שלו פשוט פצעו לי את הלב ממש, הרגשתי שאני אמרתי, וואי, אמרת, תגיד לי, זה אמיתי? מה זה? הוא אמר לי, עזבי, זה כעין וחפץ, ואז הוא סיפר לי את הסיפור שלו. אמרתי לו, טוב, זה ברור לך שאני יכולה להשיג לך אולפן שישי, ברור לך שאני יכולה להשיג לך, אבל אתה באמת רוצה את זה? הוא אמר לי, לא יודע. אמרתי לו, לא, זה פשוט יפגע באנשים אחרים, לא כדאי לך. עזוב, מה, בשביל למכור עוד 100 עותקים, עוד 300 עותקים, זה לא שווה.
זו הצעה אנטי-יחצנית בעליל.
כן, אמרתי לו, עזוב, עזוב אותך, זה לא שווה, זה נראה לי ממש לא כדאי, בשביל, כאילו, למה? למה? אז הוא אומר לי, אני יודע, את צודקת, וזהו. ובאמת לא עשינו את זה. פשוט שלחתי את הספר לביקורות, ובזה זה נגמר.
מיכל, את ליווית שני סופרים בתהליך יציאה מן הארון, במקביל להופעת הספרים שלהם.
בשני המקרים, היציאה מהארון הייתה משהו מאוד מאוד עדין, ולא יצאנו עם כותרות בעיתונים, בשביל למכור מהדורות של ספרים. זה היה אפילו קצת מתחת לרדאר, אבל כולם כבר ידעו מזה. כלומר, לא רחבנו על היציאה שלהם מהארון חלילה. אלון חילו יצא מהארון עם מות הנזיר, במהדורת העשור שלו, ואיימן סיקסק יצא מהארון עם צאת תשרין. חשוב לציין באמת היחסי ציבור כן קיבלו יותר תהודה הודות ליציאה לארון של איימן, ואני חושבת אבל שעם זאת, גם בלי יציאתו מהארון, הספר היה זוכה ליחסי ציבור כבירים, גם בגלל הספר המאוד מאוד טוב שהוא כתב, וגם בגלל הסיפור הפרטי שלו, גם בלי היציאה מהארון.
זו סיטואציה אישית לא פשוטה, וגם יציאה של ספר שככה קצת דיברנו, שגם זה מצב רגיש, זה אומר מבחינתך איזה התגייסות מיוחדת, החיבור הזה בין שני הדברים, לשמור עליהם?
עם אלון החלטנו בכלל לעשות את זה דרך פוסט בפייסבוק, ולא להוציא את זה לעיתונות, ושהעיתונות תעשה את הפולו-אפ, וזה מה שהיה, כלומר כך תכננו את זה ממש, שיצא עם איזשהו פוסט שהוא כתב, וראינו אותו, ודיברנו עליו, ואמרתי לו, ככה זה יהיה מאוד מאוד רגוע, וזה ייתן את הבנפיט שאנחנו רוצים. אנחנו לא צריכים לצאת עם כותרות. והוא היה מאוד אסיר תודה על זה לפי דעתי. כלומר, הוא מאוד אהב את התהליך הזה, אני גם מאוד אהב את התהליך הזה, שיצא לטובת כולם, ולטובת השקט הנפשי שלו, בעיקר.
השקט הנפשי של הסופר, אני חושב שזה אחד הדברים שהכי חשובים לי, סופר או סופרת. ולתת לסופר לדבר לבד, דרך פייסבוק, או דרך מכתב אישי לכתב, או משהו כזה, כי הוא צריך, אחרי שהכתבה יוצאת, הוא צריך לקום בבוקר ולצאת לרחוב.
והוא לא כל כך מודע לזה בזמן הזה, נכון?
ואם הוא לא מודע לזה, אז התפקיד שלי, וזה כמו שסיגל עשתה, זה להגיד לו.
לשמור עליהם.
לשמור עליו תמיד, בייחוד בנקודות כאלה, ובייחוד שהתקשורת נורא עורבת. בהרבה מאוד מקומות, כמו סיגל, אני גם אומר, בואו ניקח, חכי רגע, בואי, אם זה באמת מה שאת רוצה לצאת, אם כן, אני איתכם, בשמחה. אבל בואו נחשוב על זה רגע, וגם אלון וגם איימן אגב, וזה באמת ספרים ציונים ואנשים נפלאים. וזה אני חושב העניין הזה שמעבר לסיפור יש את הסופרים שהם אנשים שכיף נורא לדבר איתם והם שם אנשי שיחה, וזה גם יש משהו לפעמים אני אומר גם לכתב, דבר איתו, דברו איתם, דברו איתה, אתם תראו שזה עובד, זה יהיה מעניין.
זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל. את זוכרת אותי, הגברת עם הניילון הכחול? את עמדת לך שם, בנזז לטולסטוי מחפשת ספר, ואני ממול, בעם עובד, נשען על ברנר. בחורה יפה, שיער אסוף למעלה, גוף בסדר. הלכתי אחרייך עד סימן קריאה, אורות היריד ריצדו מעלינו, כשארזו לך ויזלטיר ויאיר אורביץ וחוברת, ורק וירג'יניה וולף הפרידה בינינו. ואת המשכת ללכת מלאה ספרים. זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל. את זוכרת אותי, הגברת עם הניילון הכחול? נפגשנו שוב בדביר, רכשת את לאה גולדברג. שקית נייר נפלה על הבטון, ואני ניגשתי אלייך. היי, תסלחי לי, גברת, נפל לך הגנון. אבל את כבר בסטימצקי, מחפשת א' מהאב בית יהושע, ומכוונים אותך לשוקן, ואני אחרייך קבוע. לא הרגשתי נוח כשראיתי איך את קונה את כל היריד ואני לא. אז ירדתי על איזו הוצאה דתית וקניתי כסוטו וכל כתבי מישהו וחוברת הורוסקופ עם אדם ומזלו. נעלמתי ליד אוסטויבסקי, חשבתי שלא יראה אותך שוב. מעדקת את פרנץ קפקא אל שדך שזוף, מלאה ספרים. זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל. את זוכרת אותי אינטליגנטית? פתאום הגיע אחד גבוה עם שפם, מנפנף את הרמן הסה וצוחק כמו אידיוט. הוא חיבק אותך והוא נשק אותך, והוא עזר לך עם עסקיות. שניכם התרחקתם בצעדים כלילים לכיוון ספריית הפועלים, ואני נשארתי לבד בהוצאת הקיבוץ המאוחד מלא ספרים.
בואו נלך שלב שלב אל התהליך שאתם מעורבים בו בכל ספר. יש פחות או יותר תרשים קבוע, כשהשאלה אולי המתבקשת היא אם אתם באמת קוראים כל ספר שאתם מייחצנים.
אני אתחיל, כי אני עוסק גם לא במעט בספרי תרגום, אז נראה לי שג'ון לקרה ופיליפ רוט לא יזיז להם אם אני אקרא או לא אקרא את הספר שלהם. אבל אני כן יודע להגיד שיש הבדל באופן שאני עובד על ספר שקראתי וספר שלא קראתי.
אבל איך אפשר לא לקרוא? ליחצן ספר שלא קראת?
עוד פעם, אם זה ג'ון לקרה, אז בסדר. סופרי ביקורים, סופרים חדשים, אני קורא. וכמובן כל סופר מקור, סופר עברי שאני פוגש, אני קורא.
אני משתדלת לקרוא את כל הספרים. עיון קצת פחות, כי אנחנו מוצאים הרבה ספרי עיון, אבל אני כן משתדלת לקרוא לפחות לדעת על מה הספר, לפני שאני פוגשת את מי שכתב. סופרי מקור ברור שאני קוראת, וגם משוררים שבשנים האחרונות התחלתי לעשות גם יחסי ציבור לשירה, מה שלא עשיתי בהתחלה, וגיליתי גם את הפלוס הגדול בספרי שירה, שהם קצרים יותר. ועכשיו עם תינוק בן 8 חודשים, זה מאוד חשוב. אני קוראת את כל הספרים, באמת, ממש.
באמת?
כן, אני קוראת ספרי מקור, ספרי תרגום, נוער.
אבל חבר'ה, זה המון המון ספרים, כמה אפשר לקרוא? אני יודעת מה זה אומר לקרוא ספר, איך אתם יכולים לקרוא כל כך הרבה?
כשעבדתי בידיעות ספרים וראו אור בממוצע 30 ספרים בחודש, הלוואי שהייתי יכולה לקרוא את כל הספרים. אין לי יכולת פיזית, מנטלית, שכלית, לקרוא כל כך הרבה.
אין זמן בחיים.
נכון. אין לי, לא היה זמן. עכשיו כשאני במשרד, אני קוראת הרבה יותר ממה שקראתי אז. ספרי מקור כמובן, לפני שהם אפילו עברו עריכה סופית.
נכון, ב-PDF.
הסופרים כבר בקשר כזה קרוב אליי עם ספרי אחוזת בית. לדוגמה, הספר של דרור משעני שיצא בחגים, הוא כבר אצלי.
הנה, היא כבר עושה יחצנות, אתם רואים את זה?
זה
לקחה בלי... לכם פתאום איגוף מהצד.
אבל זה בליבי, זה באמת בליבי, והוא רוצה לי... הקטע הוא שברגע שאתה עובד ביחסי ציבור, אני חושבת שמי שמתמיד בזה, כמונו, כל כך הרבה שנים, זה אהבה גדולה שלו באמת. הספר חלילה לא שלנו, אבל אנחנו רוצים בהצלחה שלו, לא כמו הסופר, אבל באופן מאוד מאוד חזק, ואני לכן קוראת המון ספרים, ולצערי, ספרים מאוד טובים שיוצאים בהוצאות מתחרות, לא יוצא לקרוא כי אין מה לעשות.
אנחנו ברדיו ולא בטלוויזיה, אז אני רק חייב להגיד, אתם לא ראיתם את היד של מיכל על הלב, זאת אומרת, באמת את התחושה הזאת, זה באמת בליבנו, אני אדבר, אני ארשה לעצמי רגע לדבר ברבים. אני רוצה להגיד אגב מבחינתי שחדוות הקריאה לא פגה. אני עדיין מאוד נהנה, מאוד מאוד נהנה לקרוא ספרים, ויש סופרים שאני מחכה כבר שיוציאו את הספר הבא, ואני לוחץ עליהם בכיוון. כן, אני קורא הרבה יותר ממה שקראתי קודם. למדתי גם לצערי הרב לקרוא יותר מהר.
כן, אין ברירה.
כי אין ברירה.
למה לצערך הרב? יו, לוואי, אני רוצה ממש לקרוא מהר. אנחנו קוראים יותר מהר.
כי אני נותן ספר שאני באמת אוהב, אני קורא טיפה יותר לאט. אני נותן למשפטים להיכנס פנימה.
כן.
זו חוויה מדהימה.
אז זה יכול להיות באמת רומן, או קובץ סיפורים, או ספר שירה, או ספר עיון, או ספר ילדים. זה משליך על אופן היחצנות של הספר, הסוג שלו? זה יחצנות אחרת?
כן, בטח.
בוודאי.
כן. ספרי ילדים היום אין להם הרבה פלטפורמות של יחצנות, לצערי הרב. רוב העיתונים, רוב הכתבי עת שהיו National Geographic Kids וכל אלה שהיה פעם המון, הורים וילדים, הכל לאט לאט נסגר. היום הדרך הכי טובה לספרי ילדים זה בפייסבוק. עם כל הבלוגרים, הגרלות, שהסופר ילך בחנויות. אין היום, נכון, עידו?
ספרי ילדים עוד יש. לספרי ילדים יש במות, יש מקומות שאפשר להמליץ, ועוד ספרי ילדים עוד איפשהו סופרים מתראיינים, סופרי מקור כמובן. הבמה היותר קשה גם למקור וגם לתרגום זה נוער. ומה שנקרא באנגלית young adults.
כי הם לא קוראים?
לא, לא, לא. דווקא הם קוראים. אני חייב להגיד שהם קוראים, אני חייב להגיד גם שאני עוסק ב-young adults בכמה שנים האחרונות, וזה הספרים הכי כיפים ever.
אז למה זה יותר קשה?
כי אין במות.
אין במות.
והנוער לא נמצא בבמות שישנן. זאת אומרת, הם לא קוראים גלריה, הם אולי פותחים ידיעות אחרונות וכאלה. יותר קשה להגיע אליהם. אני היום מנהל כמה וכמה דפי פייסבוק וכמה וכמה פרופילים של אינסטגרם, בשביל להגיע עם באמת ספרים מופלאים שמבוגרים תקראו אותם גם, אתם לא מבינים מה אתם פספסים.
אני מטפלת לדוגמה בסדרה של דנה אלעזר הלוי. 4 ספרים בשנתיים, איך מתמודדים עם דבר כזה? איכשהו צריך להמציא את הגלגל מחדש, אפילו שזה נוער, צריך ללכת לכיוון של הנושא. לכיוון היותר גדול מהספר נוער, ואז לקבל את התקשורת, אני חושבת.
קודם כל כן, ליאת שורם עכשיו, סופר מתח שהוציא עכשיו שני ספרי נוער, וליאת תכתוב כבר את השלישי, כי אני צריך לדעת איך זה נגמר, וזה גם נכון להכל, סופר שמוציא ספר יותר מפעם ב4 שנים, צריך להמציא את עצמו מחדש כל פעם, ולפעמים אתה הולך עם הכיוון של על מה הספר מדבר, ולפעמים אתה הולך עם מה קורה כרגע בארץ, בעולם, ואיך אתה מחבר את זה לסופר. הפנייה לנוער, זה דורש הרבה מאוד אומץ, גם מליאת וגם מדנה, אבל יש משהו עם בני נוער. אם נכנסת להם ללב, אם הצלחת איתם, הם איתך.
נכון, אני זוכרת את הסדרת דמדומים בזמנו, שזה היה פשוט מדהים. קיבלתי לעבודה, למשרד שלי, כל יום, 20 שיחות מילדים, שלום, הגעתי לקיבוץ המוחד, מתי אתה דמדומים חלק 2? אמרתי לאוזי, לאוזי שביט, המנכ״ל, אוזי דחוף לתרגם את כל הספרים האלה, הם ממש איזה...
מבוקשים.
וואי, זה היה מדהים.
ומה ההבדל בין שירה לפרוזה מבחינת היחסי ציבור?
בתור הוצאת ספרים, שהמנכ״ל העומד בראשה זה פרופסור אוזי שביט, שהוא פרופסור לשירה, שהוא היה מרצה שלי באוניברסיטה בזמנו. המורשת שלו לדעתי להשאיר את השירה בארץ, מה שהולך ונעלם לצערנו, זה כבר לא מה שהיה פעם, אבל יש משהו חדש. אני מרגישה שזה משהו שהתפקיד שלו, שהוא רוצה לטפח משורים צעירים, חשוב לו לטפח אותם, חשוב לו, באמת יש לו מקום בלב למשוררים ולשירה. באופן כללי משוררים, הם אמרו לי בהתחלה שזה שונה מסופרים, ולא ידעתי עד כמה, זה באמת נכון. משורר באופי שלו שונה מסופר. כשאני יושבת מול משורר, אני רואה איזה מין, באמת, רוב המקרים זה עולם פנימי כזה, חוויות קשות שהם עברו, וזה יוצא בשירה. אני לפעמים קוראת ספרי שירה.
זה נכון, הדימוי הזה משורר מיוסר, את אומרת.
כן, אני קוראת כזה לפעמים שירה, ואני אומרת, יו, איזה שירים קשים, מה זה, מה קרה, מי זה המשורר? ואז אני נפגש, אני אומרת, אני פשוט חייבת לדעת מי המשורר הזה, מי המשוררת, שכתבו כאלה שירים. ואז אני באמת פוגש, ואני אומרת, מה זה? זה סיפור נורא קשה, ואז זה באמת סיפור של ניצול ועוני וקשיים וכאלה, שבאמת הלב נשבר, באמת.
אבל מה זה אומר מבחינתך, מבחינת מה שאת צריכה לעשות? מה ההבדל בין...
עכשיו, אם זה סיפור באמת ככה טוב לתקשורת, והמשורר רוצה לשתף את כל העולם בעניין הזה, מבחינת הריפוי שלו, רוצה למכור את הספרים או משהו כזה, אז כן, אז יש לי רעיון, אני 7 לילות, 7 ימים, הארץ, אני אומרת, יש פה רעיון. זהו, אני בטוחה בזה, אני אומרת למשורר, אני משיגה לך רעיון, אל תדאג, כאילו בעניין הזה.
לא, אני שואלת, האם יש הבדל גם ביחסי הציבור לספרים?
ההבדל הכי גדול, שאין כל כך הרבה מבקרי שירה. זהו, מבקרי ספרות יש, לפחות זה, אבל שירה אין הרבה מבקרים. באמת, לפרסם שירים בגלל שהם קצרים יותר ויותר נוח וזה, אז לפרסם בפייסבוק, שהמשורר בעצמו יעשה את העבודה, ערבי שירה, ערב פה, ערב שם, יש לו את הקליקה שלו, זה בקטן.
כן. כאילו. אז אתם קוראים ומתחברים לטקסט או שלא, נכון? מה קורה אז? איך מייחצנים ספר שלא אוהבים?
מוצאים את הקהל שכן אוהב אותו. כלומר, בדיאלוג מול הכתב, לא נראה לי שמישהו מאיתנו יגיד שאהבנו ספר שלא אהבנו, אבל אני כן נמצא את הנקודות חוזקה של הספר שיכולות לעניין אותו ספציפית. כולנו כל כך הרבה שנים בענף הזה, שאנחנו יודעים גם איזה ספר שלא דווקא אני אהבתי, אבל כתב מסוים יאהב בטוח, ואני אפנה אליו. Mm-hmm.
אבל את סיפרת לי, מיכל, שבתקופה שהיית יחצנית בשירות הוצאת ידיעות ספרים, שזו הוצאה גדולה, קיבלת לידייך ספר דוחה, שכתב בן אדם דוחה, מה עשית? איך?
מה, זה לא היה אוף דה רקורד סתם?
לא.
ברור שלא. יש מקרים שבהם אני באמת הרגשתי שאני לא מתמודדת עם זה טוב, כלומר, עם הספר, שאני לא מצליחה לקרוא אותו, וספרי מקור זה דבר שבאמת יש לי יחס, אני צריך לקרוא, צריך, by definition. הספר לא היה טוב, והסופר היה מאוד לא נעים, לא עדין וסליזי, ועשיתי הפרדה. כלומר, נסגרו לו רעיונות וכתבות אין ספור.
באמת?
כן. אבל היה לי מאוד קשה, נפשית, היה לי מאוד קשה עם זה. והאמת שזאת אחת הסיבות, כלומר, לא הספר הספציפי הזה, אבל כל מיני ספרים שאני פחות התחברתי אליהם, הדוגמה הספציפית הזאת היא ספר שבאמת מאוד מאוד לא אהבתי. אבל יש כל מיני ספרים שפחות מתחברים אליהם, וזאת אחת הסיבות באמת שהרגשתי שאני רוצה לבחור את הספרים שאני באמת...
אני מבינה שמפגש עם אמיר חצרוני, למשל, היה נקודת שבר בחייך המקצועיים.
נכון, נכון. אמיר חצרוני הוציא ספר בהוצאה, והייתי צריכה לעשות לו יחסי ציבור. וההתמודדות הנפשית שלי עם זה לא הייתה טובה כל כך. כלומר, זה לא יצא כלפי חוץ, הוא קיבל יחסי ציבור טובים. הספר שלו זכה כמובן לשלל התייחסויות, ולא היה צריך אותי או את עידו או את סיגל בשביל זה, כי זה אמיר חצרוני. אבל זה היה מנקודה כזאת שאמרתי לעצמי, תבחרי את מי שאת רוצה לעבוד איתו בשביל הבריאות הנפשית שלך בעצם.
ואז החלטת לעזוב.
לא, זה לא היה, היי, אפילו. זה לא היה אמיר חצרוני חלילה. זה היו שלל עניינים. את יודעת, אחרי הרבה שנים שאת באמת עושה יחסי ציבור להרבה מאוד ספרים, הייתי איפשהו בכלוב של זהב, והיה לי מעולה. היה לי מקסים. אני אוהבת את דובי ואוהבת את אייל ואת כל ההוצאה. הייתה מחלקה מקסימה. אבל הרגשתי שהכמות ספרים שיוצאת, ועוד ספר ועוד ספר, זה כאילו מר, אף פעם לא נגמר, הרגשתי את השחיקה שיגיע כן. פשוט.
מה איתכם? קרה לכם שלא אהבתם?
עכשיו שמיכל הזכירה, סופר שאני לא אזכיר את שמו, אבל יצא באמירה הומופובית נוראית במהלך הישיבה, ובאותו רגע כולם חוץ ממנו מסתכלים עליי, בלעתי את הרוק, סיימנו את הישיבה, ודבר ראשון הלכתי וסיפרתי את זה בכל המערכת. זאת אומרת, אני נמצא במערכת גדולה, ויש לי איפה לפרוק. וכמו שמיכל אמרה, אנחנו אנשי מקצוע, אנחנו נעשה את ההפרדה. עכשיו נכון שבן אדם כזה, אני לא ענה לו לטלפון אם הוא יתקשר אליי אחרי 6 בערב, לאחרים כן, אבל הוא לא. זאת אומרת, אם אני איש מקצוע, ואני לא יודע מה אתה יודע או לא יודע עליי, אבל ככה זה מי שאתה, אז אני פה, אני שם, יש לי את הגבולות שלי, ואני בשבילך לא מוכן לפרוץ אותם. אבל זה לא אמור לפגוע באופן שבו אני מתייחס לספר כמוצר שאני צריך לקדם. וכמו שמיכל אמרה, אני אף פעם לא אגיד על ספר שאני אוהב אותו אם לא אהבתי אותו, וכנ"ל על הספר הזה, זאת אומרת, התייחסתי אליו כמה שהוא. ואני קורא כל כך הרבה ז'אנרים שכבר למדתי גם אגב להבדיל בין דברים טובים לז'אנר לפחות טובים לז'אנר וזה. וגם למדתי אגב גם ליהנות ככה מהרבה מאוד דברים שלא קראתי קודם. אני רוצה להגיד משהו על הבדלים בין יחץ ליחץ. יש הבדל מאוד גדול בין יחץ לספר פרוזה, ספר אירוטי, ספר עיון.
יוצאים את זה חסרתי, איזה כיף לך. ספרים אירוטיים, יאללה, עוזי.
עוזי, אם אתה שומע,
כן, אם אתה שומע, יאללה.
סיגל רוצה ליחצן גם ספרים
אירוטיים.
סיגל, את מכירה את הביטוי הדשא של השכן? בבקשה. זה אצלנו כחול יותר. בכל מקרה, ההבדל הוא, אני חושב, מבחינתי כיחצן, אני תמיד אחפש מקום לראיין סופר, או סופרת, ואני תמיד אחפש מקום להמלצות ולביקורות. השאלה זה איפה אני מחפש. איפה השדה שבו אני בוחר לחרוש לגבי אותו ספר? ואם יש לי ספר שבעיניי הוא מצוין, עם סופר חסר סיפור, אוקיי, אז אני יודע שבכלל שדה הרעיון, באלף, לא מתאים. אני אחפש, ופה השלב האתגרי והמעניין, למצוא מקומות אחרים לגמרי. ויש, ויש, וזה, ועכשיו יצא לי פונקציה הסביבית של השפה, של לורן בינה, שלחתי לכן אותו, ואם לא, אני אשלח לכן אותו, גם לך, שלחתי, שלורן בינה הוא איש מקסים.
לא, כי חסר להם חומר קריאה, אז
בטח. לורן בינה הוא איש מקסים, אבל הוא צרפתי, והיסטוריון סוג של. אז אמרתי, יאללה, בוא נלך לכיוון אחר, עשיתי, בנינו חידון פלייבאז, וזרקנו אותו לעולם, וזה עובד, לאט לאט, וזה מצליח, וזה יוצר משהו, ולאט ככה. יש מקומות אחרים.
אבל מה קורה אם אתם מזהים כאנשי מקצוע מנוסים שהספר לא ילך, בין אם משום שהוא אולי מצוין, אבל איך נהוג להגיד את זה בהוצאות הספרים? הוא לא מכיר, או שהוא ספר רע. מה קורה למשל עם ספרי ביקורים? איך צולחים את האנונימיות של הכותב? ומנגד, הסופרים המוכרים שמוכרים במאות אלפי עותקים, הם באמת זקוקים לכם? א' בית יהושע, עמוס עוז, צרויה שלו, גרוסמן, אדגר קרת? הרי זה לא משנה מה הם יכתבו, הם ייכנסו לרשימה איתכם ובלעדיכם.
ליחצן ספר ביקורים זה ממש אתגר, ספר ביקורים של סופר שהוא לא מוכר, לא ידוע בפייסבוק. היום בכלל זה, אני לא יודעת, תסכימו איתי, מיכל ועידו, שזה לא מה שהיה פעם בקטע הזה של היחסי ציבור. היום סופר שמוציא ספר, נגיד ביקורים, חצי שנה לפני הוא כבר מפמפם בפייסבוק, הולך לצאת ספר, מוציא קטעים, עושה טריגר, נכון, ספוילר, וכבר זה לא כזה אנונימי שהוא מגיע ליחסי ציבור כבר. הוא ידוע. אם אנחנו מדברים על סופר ביקורים, נטול פייסבוק ונטול חברים וכל זה, זה באמת אתגר מאוד מאוד קשה. לדוגמה, אני יכולה להגיד שאימנואל בלחסן הוציא אצלנו ספר ביקורים, איירבוס זה נקרא, מקסים, ממש, הוצאות רבו עליו, והוא בחר להוציא את זה אצלנו בקיבוץ המאוחד. וכל הסיפור של אח שלו שנפטר המוזיקאי, וכן היה לו סיפור והיה לו רעיון והיה לו ביקורות מעולות, והספר לא מחה כמו שחשבנו שהוא ימכור, כמו שחציתי שהוא ימכור, כי גם הוא מקסים, גם הספר טוב, כאילו למה לא? למה לא במאות אלפי עותקים? אבל זה לא, וזה מאכזב. הוא פשוט כזה בן אדם מדהים שהוא בחיים, הוא אפילו בא אליי עם איזה שי מתנה, תודה רבה, תודה רבה. אבל זה סוג של תסכול, אבל אני יכולה להגיד, נגיד יש ספר שהוא למיטיבי קרו, ואת אומרת, הקהל שלו הוא מאוד מצומצם, לא יעזור כלום. זה לא מה שהולך היום, היום זה הכל יותר קל, יותר פשוט.
אני אעשה הכל, באמת, אם זה ספר שאני מאמין בו, אני אעשה הכל בשביל שהוא יגיע אפילו לשניים וחצי אנשים שהוא צריך להגיע אליהם. זה דבר ראשון, ואז אני אהיה היחצן הכי נאג'ס בעולם, ויורם רוז, מנכ"ל כנרת, יש לנו משפט, אני 12 שנה בהוצאה, ו-12 שנה הוא אומר אותה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים. אנחנו לא יודעים מה יצליח ומה לא יצליח. אף פעם, גם אם יש לי תחושת בטן מאוד מאוד, שמבחינתי היא נכונה, אני אף פעם לא יודע אם זה נכון או לא. יש ספרים שלנו נראה שהם יהיו הדבר הכי מכיר בעולם, והם לא מצליחים, והפוך, וזה תמיד תמיד מפתיע. תמיד תמיד זה מפתיע.
אני מסכימה לגמרי, וזה מצחיק, כי מפה ומשם, יש איזה משפט נורא מצחיק שאומרים, אם הספר רב מחר זה כי הוא טוב, אם הוא לא מרב מחר זה כי לא עשו לו יחסי ציבור טובים.
אני לא מסכים עם זה.
ברור שלא.
ברור.
ותגידו, חלילה, אני לא מסכימה עם זה, סתם.
אותם סופרים הם באמת ידועים ומוכרים, הם צריכים בכלל יחסי ציבור?
כמי שנפלה בחלקי הזכות באמת לעשות יחסי ציבור, לגדולי הסופרים בארץ, דוד גרוסמן, א' בית יהושע, אורלי קסטלבלום, יהודית קציר, סמי ברדוגו, לכל החבורה המהממת הזאת, ויסלחו לסופרים אחרים שאני מאוד אוהבת אותם גם, אבל כן, באמת, זה לא שהם לא צריכים יחסית, הם כן צריכים, ואנחנו יושבים בישיבות מערכת ככה, ממש בצורה רצינית לדעת מה אנחנו עושים. והם כן צריכים יחסי ציבור, כי אנחנו רוצים שהספר בבום יגיע לכל אחד בארץ שישמע שיצא ספר, ושזה יהיה ממש ככה מהר ולא שישכב בחנות ועד שמישהו ידע שיצא ספר וכל זה. כן, הם צריכים את היחסי ציבור, זה לא נכון שאם זה דוד גרוסן הוא לא צריך, ואם זה א' בת יהושע הוא לא צריך, א' בת יהושע דרך אגב מוציא עוד מעט את הרומן שלו, ביולי, וכבר דיברנו על יחסי ציבור, חודשיים לפני שהספר יוצא, זה כן חשוב.
אז להביא באמת סופר אנונימי להצלחה ענקית, יכול להיות קשור לאיכות הספר והכתיבה, אבל אם לא נתעמם, זו פנטזיה כשזה קורה, זה לרוב באמת תוצר של יחסי ציבור ושיווק, כלומר הצלחה שלכם במידה רבה, ולך סיגל קרה נס כזה עם ספר של איריס אליה כהן.
נכון, זה באמת, כמו שאת אומרת, זה ממש נס. זה קורה באמת אחד לעשר שנים שדבר כזה באמת הגיע אליי להוצאה, כתב יד, שמישהי שאף אחד לא יודע מי זאת, מה זאת, מי, כלום, אין לה פייסבוק, שם שלה לא מוכר, העורכת שלי שולה אמרה לי, סיגל, זה, אני פשוט קראתי את הכתב יד הזה בנשימה, תקראי, יש פה משהו, וקראתי אותו, ואני באמת התעלפתי, בקטע של, אמרתי, וואו, לא יאמן, זה יוצא אצלנו? הספר הזה, אני פשוט בשוק. ספר מעולה, אמרתי, זהו, באתי לאוזי, אמרתי, תקשיב, אוזי, רב מחר, רב מחר, הוא אומר לי, מי זאת, מה זאת, תפקשית, אמרתי, אין, אני אומרת לך, תפיס, 10,000 מותקים, תפסיס את החנויות, הולך להיות לנו רב מחר. וכשפגשתי את איריס, ראיתי את המתוקה הזאת, ואז היא כזאת פטפטנית כזאת, אתם מכירים אותה. ממש התחברנו, ובאמת אמרתי, טוב, דבר ראשון פותחת פייסבוק, ובאמת היא עבדה כל כך יפה, והיא באמת כיוונה גבוה, אז כלומר, גם הספר היה מעולה, גם הטיפוס, גם הבן אדם היה ככה מאוד חברותי.
אבל מה שאת בעצם אומרת פה, את אומרת שאת אמרת למנכ״ל ההוצאה.
נכון,
זאת
נכון.
אומרת, בעצם אתם אלה נכון. שהסופרים צריכים להיכנס להם ללב. ואם אתם מתלהבים מאוד ממשהו סביר שתשקיעו יותר, שיש לספר יותר סיכוי, במקרה הזה של איריס אליה כהן היה להצלחה הזאת ספר פחות נעים. נכון?
כן,
כי
כן,
אחרי
כן.
כל ההצלחה שאת צפית נכון, אותה ובאמת התרחשה.
נכון, נכון. הקטע לא נעים שבחופשת הלידה שלי, אחרי 10 שנים שניסיתי להביא ילדים, כן? כולכם פה יודעים את זה, שהם נקשיים. ואז הצלחתי סוף סוף, ואז איריס באה לבקר אותי עם מתנה ככה ללידה, היא באה אליי הביתה, ומזלת ונשיקות וחיבוקים וזה, ואז אמרתי, סיגן, אני צריכה לספר לך משהו, עברתי לידיעות אחרונות. אמרתי, מה? כזה, את יודעת, אני ממש לקחתי את זה, מה זה קשה, ממש עם דמעות בעיניות לי, וחיכיתי להגיד לך את זה בחופשת לידה, כדי שהדעת שלך תהיה, את תהיה כל כך שמחה מהלידה, שאת לא תתבאסי ממני. אז אמרתי לה, זה נכון, אבל אני עדיין מבועסת ממך. וזהו, אבל באמת, כל אחד שיעשה מה שטוב לו,
עידו, אתה גם הצלחת להביא ספר ביקורים עד למועמדות לפרס ספיר, ואז הוא עבר להוצאה אחרת. איך מתמודדים עם הבגידה הזאת, עם האכזבה הזאת?
זה גלגל, ויצא לי לדבר לא מזמן עם אותו סופר. אז קודם כל, בני אדם זה בני אדם, ואמרתי לו, זה קצת ככה, אז הוא הסביר, בסדר גמור, זאת אומרת, סיגל עכשיו אמרה, כל אחד עושה מה שטוב לו, אז באמת, ואני חושב באמת טוב לו, זאת אומרת, והוא גם בא ואמר, יש כבר, היו סופרים שגילינו שהם עברו להוצאות אחרות ברגע שהספר כבר היה בחוץ, וקצת היינו בשוק ממה שקורה כאן. אם לדעתם יותר ירוק אצל השכן, אז יושבות פה עוד 2 שאני יודע שיודעות לקצור ולדשן יפה מאוד, שעים. אז בסדר גמור.
כן, אבל מה אתה מרגיש?
אני מרגיש, אני יש לי תחושה של... עכשיו שאני חושב על זה 2 דברים, קודם כל זה החמצה. זה החמצה וזה אכזבה, כי עשיתי והשקעתי וזה. מצד שני, אם כבר הפכתי אותו לכזה סופר שיכול להרשות לעצמו עכשיו ולהגיד, אני זה וזה, אז אני רוצה מקום אחר, אז כנראה גם עשיתי משהו טוב בכל הדבר הזה. זה, יש בזה אכזבה, אני חייב להגיד. אבל אנחנו מדינה קטנה, אנחנו נפגשים אחר כך בעוד מקומות, ותמיד יש את המקום הזה שאתה יכול, אני עושה את זה בדרך כלל בהומור, אבל כן לקוץ בחזרה. זה קרה לי עם סופר אחר, בנפולי, הייתי בנפולי לפני חודש, אני נכנס לחדר האוכל של המלון, אני רואה סופר שלנו שנטש אותנו בעצבים גדולים, וניהלנו שיחה משועשעת על העניין, אבל היא הייתה משועשעת ועוקצנית ביחד. אז יש מקומות לתעל את הדבר הזה.
אז גם היחצנים חווים אכזבות, שלא לדבר על טענות, האשמות ואפילו שערוריות, על כך נדבר בחלק השני של התוכנית, שישודר ביום שישי הבא ב-6 בכאן תרבות, נדבר על דילמות, איך ומתי לצאת עם הספר, באיזה אופן לשווק אותו, שיטות יצירתיות גם לאור השינוי בהרגלי הקריאה והחשיפה, ועל המחיר האישי וגם על האהבה הגדולה של האנשים האלה, לספרות, לספרים, לאנשים כותבים. מיכל פייקין, עידו פרץ וסיגל זלעי, תודה רבה לכם. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על יחצנות ספרים, תודה לאלון מקלר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. מאחורי הקלעים, החלק השני של המשדר הזה בשישי הבא ב-6, ובשבת ב-2, בשידור החוזר, ואם אתם רוצים עוד, הורידו את היישומון, אפליקציית כאן OD, עם כל התוכניות שלנו, ועוד מגוון תכנים מעניינים, חפשו כאן OD בחנויות האפליקציות, להתראות.
But by looking at the cover, oh, can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Oh, yeah. Come on over here. Baby, listen to what I've got to say. You got your radio turned down too low. Turn it up. Looking at the cover, oh, can't you see? Hey, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Come on. Looking at the cover, oh, can't you see? Yeah, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking.